רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. הייתם מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע
יפו סיפור העיר, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין ודרור בוקצ'ין. דרור, שלום. רגע, עכשיו, אלן דרור.
אלן אופר.
וואו, זמן רב לא היית פה.
נכון.
אבל כן, מה לעשות, יש אנשים שעושים גם מילואים.
עדיין,
כן, זה לא בגלל ש... הברסת ואתה היום קצת עם מסכה בגלל כל מיני בעיות, לא קורונה אבל.
לא,
קורונה, הכל בסדר, הוא לא עשה שפם פשוט, זה... ואנחנו שמחים לארח את גיא נתן. מה המצב, גיא?
היי, מה קורה?
צהריים טובים?
אהלן.
צהריים מצוינים.
אתה חייב להתקרב קצת למיקרופון.
להתקרב, למה?
כן, יותר קרוב. ואנחנו תמיד מתחילים את השידור עם ריקו. ריקו, מה המצב?
מה קורה? מה העניינים? מה המצב לאיש ולהגדה עם המסכה?
אהלן ריקו, מה שלומך?
בסדר, למה המסכה? מה קרה?
אני אחרי טיפול שיניים קשה.
אחרי טיפול שיניים קשה, נו, אז אתה מפחד שנראה לך את הסתימות, מה קרה?
כן.
כבר לא רואים את הסתימות בגיל הזה, ריקו.
כבר לא רואים.
לא, בדיוק, זה לא רואים סימן קריאה, אז...
אז רק שיהיה בריא וטוב שהוא הגיע, קצת לצאת מהבית, זה מצוין.
אכן. אז מה שלומכם? מה שלום? איך המרגש השבוע הזה? יש תקציב, אין תקציב? חצי תקציב כבר
יש
לו?
יש חצי תקציב, יש חצי תקציב.
חצי. החצי הראשון מאחורינו, החצי השני עד מחר בשש בבוקר, שבע בבוקר, משהו כזה.
כן, וזה כבר...
חדשה טובה.
כן, זה כבר משהו קורה כאן.
זה הרעשה טובה. זה ממש ככה. זה אומר שתוכנית הממשלה של 17 הצעדים של שלושת השרים, וואלה, כנראה תצא לפועל. ראול סרוגו, אגב, יושב ראש התאחדות, נשיא התאחדות בוני הארץ, הוא אמר שהתוכנית טובה. הוא אומר, יש בו, צריך לראות שהיא יוצאת לפועל ואיך מוצאים אותה לפועל. הוא אמר, עקרונית, התוכנית היא טובה. האמת שאני קטונתי, כן, אבל אני באמת מסכים איתו. יש כאן מגוון רחב של דברים שהם הולכים לעשות. ווואלה, נקווה שבאמת התקציב יאושר עד מחר, וסוף סוף יוצא לפועל. 280 אלף התחלות חדשות עד 2025, זה אומר פלוס מינוס 70 אלף יחידות דיור בכל שנה, שזה וואלה יפה. זה כמעט מכפלה של מה שיש עכשיו. אנחנו עומדים על ממוצע של 42 אלף, בשנה שנתיים האחרונות, אז זה כמעט הכפלה, שזה יפה, לא מספיק, אבל יפה. כבר התקדמות. מה עוד התחדשנו השבוע? קודם כל, לפני כן, התוכנית היום על הקטע של מטבח, ומטבח יוקרתי, ומה זה ואיך זה, תשמעו, זה באמת, זה מאלף, ושפו שהבאתם לאולפן, כי קצת שונה, קצת תעשיות הנדלן, הם חלק חשוב ומכובד בתוך כל ענף הנדלן, וחשוב באמת לשמוע טיפים טובים ונכונים, אז באמת שפו. מה עוד התחדש לנו השבוע?
מס רכישה אמור לחזור.
בדיוק, אבל לפני מס רכישה דווקא יש עוד משהו קטן שרואים אותו עוד מתקדם, עוד צד אחרי צד, עוד תוכניות פינוי ובינוי מאושרות, ובגבעת אולגה מאושרה, ובחיפה אושר, זה עוד ועוד ועוד מאושרות, תוכניות גדולות, וזה כל כך יפה ומרגש לראות. זה תינוק שנולד אחרי 10 שנים, המאזינים צריכים להבין את הדבר הזה. 10 שנים יזמים, נציגויות, עורכי דין, יושבים על זה, לא רואים שקל, רק מוצאים 2 שקל, ובאמת, נחישות והתמדה, ווואלה, כיף לראות, והרשויות המקומיות גם מבינות שזה הקרקעות האמיתיות של מדינת ישראל, כי אין לנו יותר מדי קרקעות, לא במרכזי אוכלוסייה, ווואלה, כיף לראות.
ובאותה נשימה צריך להגיד שאנחנו רואים הרבה בניינים שמתרסקים ומתפרקים.
היה גם אתמול משהו בהרצליה, או שלשום, גם כן חשד לרעידות, לבעיה כלשהי בהרצליה. כן, זה... בעיה בעתית.
כן, ובניינים ישנים שבנו בשנות ה-50, 60, 70, שלא בנו אותם לא לפי הטכנולוגיות החדשות, ובניינים הם, הקיימות שלהם היא לא, אמורים להיות ליד יד, אבל הם לא ליד יד. היום כן, אבל פעם זה היה פחות, למרות שכולם תמיד אומרים, הבנייה של פעם, לא, הבנייה של היום, היום יש גם רובוטים שיודעים לצבוע חניונים ולעשות שפחצלים. פעם לא היה את זה, ותאמין לי, הרובוטים יודעים לעשות את זה יותר טוב מאיתנו בסוף. אז אני חושב בהחלט זה צעד נוסף, גם הבניינים שקצת נופלים, וגם הבניינים החדשים שהולכים להיות מוקמים. ואני חושב שבאמת הכותרת הגדולה זה הנהירה השבוע של כל המשקיעים לקנות דירה לפני שהמס יעלה. הוא אמור לעבור ביום רביעי הבא בכנסת, ואם הוא יעבור אז כנראה נראה פחות משקיעים נכנסים לדירות. יש לזה פלוסים, יש לזה מינוסים, לא ניגע בזה עכשיו כי יש לנו רק שעה וחצי.
אני אגיד משפט מהעיניים שלי, אני חושב ש3% האלה לא ישפיעו יותר מדי על המשקיעים, יותר מדי, כי גם היו דירות להשקעה לפני שהמס ירד, ואנשים הכניסו את זה לתוך התקציב, את אותם 3%, והסתכלו על צועה קצת שונה, בסוף זה עסק.
זה עסק, תראה, אתה צודק בעיניים האלה, כי אם אנחנו נפרוט את זה למספרים, 3% מס רכישה, אנחנו מדברים על כמה עשרות בודדות של אלפי שקלים, שוב, תלוי כמובן במחיר הדירה.
כך, דירה של מיליון, מיליון 200, אז אנחנו מדברים כאן על עוד שנה וחצי של שכירות, שאנחנו מתרגמים את זה.
יפה, אז אם הולכים על שנה שכירות, אם מעלים את השכירות בעוד 150 שקל לחודש, אז הנה, בזה נגמר העניין. לכן אתה צודק במה שאתה אומר, אבל עדיין רואים נהירה, כי אסור לנו לשכוח שאנחנו מדברים על המשקיעים, אנחנו לא מדברים על כאלה שיש להם, סליחה, 5-6 דירות וקונים עוד 2-3 דירות. הם לא מעניין אותם 3%.
נכון.
יש לנו היום המון משקיעים, הבן שלי, שאם יש לו 200,000 שקל עון עצמי, והוא לא יכול לקנות דירה, אני אגיד אחרת. הוא יכול לקנות שתי דירות בפריפריה במיליון שקל, אם עון עצמי קצת מועט שלי יש לו, אז הדירה השנייה הוא ישלם יותר, ושם זה קצת יותר כבד. אלה לא יקנו את הדירה השנייה שלהם. אל תשכחו, לכאלה אין דירה ראשונה. הם לא גרים בדירה של עצמם, אלא הם סוחרים אותה. והכסף שהם משקיעים בדירות כדי ולקבל שכירות, זה כדי לצמצם את השכירות שלהם. והמשקיעים האלה, אנחנו נראה אותם מתעיידים בכלל מההשקעות.
או שאתה תראה עוד פעם את כל האנשים שמוצאים פתרונות איך לתחמן את המערכת, נקרא לזה בעברית, אתה יודע.
כן, זה גם נכון. ומה שיקרה זה, אני אסכם את הדברים כדי להשאיר לכם באמת את הזמן הראוי למטבחים. שבוע קראתי איזה מישהו שבאיזושהי שכונה, אני לא יודע אם אתם גם בקבוצת וואטסאפ הזאת של הנדלן, רצה להזכיר את הדירה שלו, דירה להשקעה, רצה להזכיר אותה בפתח תקווה, באזור עם המושבות, ב-5,500. היה לה שם waiting list, עצר, העלה את המחיר ל-5,800, והלאה והלאה, בסוף הזכיר את הדירה ב-6,200. מ-5,500, שזה המחיר הממוצע לאותה שכונה, הוא העלה עד 6,200 לדירת 4 חדרים, ביקוש והיצע. זה כל הסיפור.
כן, ביט, כן. ריקו, אנחנו מתגעגעים אליך, אנחנו חכים שתבוא יום מתישהו לאולפן פיזית.
כן, עכשיו זה קצת ייקח יותר זמן, תספר אחר כך לאופליין,
לדרור
למה, אבל כן, אבל עכשיו זה ייקח קצת יותר זמן, אבל כן, גם אני, מאוד.
תרגיש טוב, ריקולה, תרגיש טוב.
בריאות.
יאללה חברים, מה שנקרא, רוצו תוסו לקנות דירות, כי המחירים עולים ויעלו עוד.
כנראה, למרות שאמרו שאולי ינסו להקפיא אותם. לרדת הם לא ירדו, זה מה שאמרו.
בסדר, גם סבתא שלי שלא בחיים אמרה לי שיש לי 3 מיליון דולר בחשבון בנק. אז אמרה.
תבדוק באיזה בנק. זה לא יספר באיזה בנק.
איזה סבתא.
כן. בריאות ריקו, ביי ביי.
ביי ביי.
צהריים
דירות, בניינים, בתים פרטיים.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול. באולפן, אופר לוין ודרור בוקצ'ין, צהריים טובים, מה העניינים דרור?
מצוין.
מצוין. ואנחנו מארחים, שמחים לארח את גיא נתן, מה העניינים גיא?
מעולה.
אתה צרות טבעי, נכון?
צרות טבעי.
זה נכון. שהיית צעיר, השארת מקלה ולא...
רציתי להיות שדרן רדיו.
לא, לא, אתה לא, אתה לא, לא תתקבל. לא תתקבל. אבל מקבלים את האורחים שלנו כמו שהם, שזה נחמד וזה כבר טוב. סמנכ"ל שיווק של מטבחי זיו.
נכון.
איתך אנחנו ככה, אנחנו נלך לעולם אחר, תמיד אנחנו מדברים על הנדלן, על כל מיני פינוי בינוי ואורחי דין וכאלה דברים.
גם היו לנו הרבה אורחים, ממטבחי חוץ.
נכון, נכון.
ודרך עיצוב פנים.
אבל מזמן לא הרחנו, אני חושב שמזמן לא הרחנו את התחום הזה לדעתי.
נכון.
אני מנסה להיזכר מי היה האחרון. היה לנו את שי פז, אבל הוא מתחום לא מטבחים, תחום...
משטחים.
משטחים, המשלים שלכם.
אנחנו משלימים את הבית, הוא משלים את המטבח, וכהנה וכהנה.
כן, אז מי זה גיא נתן? בוא ספר לנו ככה מילה וחצי.
מי זה גיא נתן? בן 46, נשוי, 3 ילדים. בתחום הזה של המטבחים, ממש ספציפי, כבר כמעט 13 שנים. הגעתי בכלל מתחום אחר, היה לי... חנויות, סופרמרקטים, היה לי מפעל של בשר, ממש מתחום המזון. ב-2008 החלטתי לצאת מהתחום, חיפשתי עסק חדש, ובמקרה התגלגלתי לתחום הזה של המטבחים, כזכיין של אחת הרשתות. משם התגלגלתי, עשיתי קצת סבב. תפקיד אחרון שעשיתי היה סמנכ"ל מחירות של מטבחי סמל, ובעברי עבדתי בזיו וחזרתי הביתה, מה שנקרא להוביל את הרשת קדימה.
חברה מאוד ותיקה, זיו, נכון?
מאוד ותיקה. כבר אפשר להגיד שנושקת ל-50 שנה כבר.
יפה, אז ספר קצת על חברת מטבחי זיו.
מטבחי זיו, חברה בבעלות פרטית, הבעלים אבי זיו, מפעל הכי גדול בישראל לייצור מטבחים.
מייצרים פה בארץ?
מייצרים פה בארץ, בסדרות.
כלומר, פטריוטים גם, לא...
לגמרי, לגמרי. כל הזמן מנסים לייצר חדשנות. המפעל טכנולוגית הוא היום המפעל הכי טכנולוגי בישראל. כמעט יש שם אוטומציה מלאה. זאת אומרת שזה לא בדמיון שלנו. אנחנו לא... מחזיקים נגרים שחותכים ככה.
כלומר, עכשיו אני אראה, עכשיו אני...
CNC חותך הכל.
CNC עם מסורי גשר.
אני בא לאומר, בא דרור, אני רוצה להגיד, בואנה, איזה חבר'ה מסדרות נותנים עבודה, ואז בסופו של דבר יש שני חבר'ה בסדרות שמפעילים את הרובוט.
יש חבר'ה בסדרות, אבל הם כבר מהנדסים, והם אנשים... עם מה שנקרא יותר ראייה טכנולוגית.
מה היתרון על באמת שיש לנו מטבח שעובד באוטומציה מלאה לעומת מטבח של, של פעם, חוץ מהזמנים?
בראש ובראשונה, דיוק. בוא נתחיל בזה. הרי בוא נזכור שאת המטבח אנחנו בונים. אנחנו מקבלים את כל החומר גלם מחול.
דיקטים, נכון, בצורת...
דיקטים זה חזיתות, זה MDF, וכהנה וכהנה, ובעצם מה שאנחנו היום עושים, זה מחברים אותם, והופכים מחומר גלם למוצר מוגמר שנקרא מטבח. אז את המוצר מוגמר הזה אפשר לבנות, בוא נגיד, כמו שבונים סוכה, פטיש מסמר, ואפשר להגיע לרמה טכנולוגית שבעצם רובוט קודח ורובוט שוטל ברגי עץ ולא סיכות, ובעצם אתה עולה ועולה ועולה ברמה, וככל שאתה עולה ברמת ייצור, אתה עולה ברמת דיוק של המוצר, כי בוא לא נשכח שהמטבח היום מחובר מיחידות, יחידות, יחידות, שמחוברות להם יחדיו, וככל שרמת הקליברציה, רמת אחידות החומר היא יותר גבוהה, ככה המטבח שלי ייראה יותר פיין, יותר טוב, עם עמידות יותר גבוהה, וכו' וכו'. זאת אומרת, גם אם ניקח את אותם חומרי גלם, שאנחנו מייצרים במטבחי זיו, וניתן את אותם חומרי גלם לנגריה, כנראה שבגלל שהמיקון שם הוא פחות משוכלל ופחות מדויק, התוצאה הסופית תצא כמעט אותו דבר, איך אומר צדי צרפתי?
על יד.
על יד.
על יד.
וזה בעצם ההבדל, מתחיל להיות ההבדל הגדול ברמות גמר.
יפה. במה שונה המטבח של היום מהמטבח של לפני 10, 20, 30 שנה?
בוא נתחיל בזה שהבית השתנה. פעם המטבח, בוא נחזור לתחילת ה...
אין קרוסלה כבר, דרור.
עוד לפני הקרוסלה. תראו, פעם המטבח היה נמצא במרתף. מי היה מאמין? לפני משהו כמו 100 שנים, המטבח היה במרתף. זה היה משהו שהוא... נסתר מהעין, היו שם כל מיני משרתים או כל מיני שוליות שהם בעצם היו מכינים את האוכל, ולא היה שום צורך חוץ מפונקציונליות.
מטבח לצורכי עבודה.
לא רוצה צורך ויזואלי.
בדיוק. עם השנים התקדמנו, והיום במאה ה-21 המטבח הוא אחד הרהיטים הכי הכי בולטים, הכי הכי מוחצנים, והכי חשוב שהחללי העבודה האלה הפכו להיות חללים משותפים יחד עם הסלון ויחד עם כל הפרודוקציה של הבית. זאת אומרת, היום שאני נכנס לבית, כנראה שאני אבחין במטבח עם הכניסה לבית. הוא לא יהיה באיזה חדר סגור עם דלת, אלא כמה שיותר משותף. כמובן, תוסיפו את כל הנושא של האי שהוא עלה לאחרונה, בעשור האחרון במיוחד, והפך להיות כאילו המחיצה בין המטבח לחלל.
האם זה משנה את החיים?
חד משמעית.
אנחנו הוספנו לפני 7 או 8 שנים אי במטבח שלנו, זה פתאום שינת הכל.
נכון, נכון.
ממש זה שונה.
קודם כל זה מכפיל לנו את המשטחי העבודה.
לא, אני לא עובד על האי.
קודם כל זה הדבר הראשון. אוקיי, יש לך מטבחים שהחללים, בוא נגיד ככה, אם אנחנו בענייני נדלן, הדירות היום הפכו קטנות יותר. אם בוא נגיד, אם אתה לוקח את הדירות, אמרתם פתח תקווה מקודם, אתה לוקח דירות שלפני 3 עשורים פלוס מינוס, אז היה לנו דירות 3 חדרים, אבל השטח של הבית היה 130 מטר, עם 3 חדרים. היום דירת 4 חדרים היא לא יותר מ-100 מטר.
נכון.
אוקיי, זאת אומרת שמשהו השתנה גם בתכנון הפונקציונלי של הבית, אם אני מגיע מעולם הנדלן, וכמובן שזה משפיע על המטבח, החללים של המטבח הפכו להיות קטנים יותר. ואז בעצם אם אנחנו רוצים להתחכם ורוצים לעשות משהו שהוא פעם אחת פונקציונלי ולא פחות חשוב, עם נראות מעניינת, אז בעצם אני לוקח איזשהו מטבח ומוסיף לו יחידת אי שהיא בעצם לא צריכה קירות, כי פעם המטבח היה עצמות קיר. אז פתאום הפכנו חלל גדול מאוד שלא מפריע לנו בעין, כי בעצם העין שלנו היא משקרת. אני יכול לשים כמה חללים שאני רוצה, כל עוד שהם לא מסתירים לי את הנראות, הם לא מפריעים לי בעין, ואז בעצם אני יכול להגדיל את השטח, הן של האחסון שלי.
מגדילים את הרגליים ומטה.
ממש, ממש. כשאני עומד, אני לא רואה אותם, אז לא מפריעים לי. ואז אני יכול להכפיל את החלל מבחינת שטחי האחסון, מבחינת הכל. ואם אנחנו מוסיפים את החלק של האי כישיבה, אז זה הופך להיות מקום מגניב. זאת אומרת, אני אצלי בבית, אין לי בכלל פינת אוכל. אשתי החליטה שלא צריך פינת אוכל
בבית. זה אבל מאוד תלוי בגודל של האי, נגדיר את זה ככה.
נכון.
אם יש לך אי שמספיק ל5 אנשים, או ל6 זה בסדר, אז אתה לא צריך פינת אוכל.
אבל שוב, זה משהו שאתה מתכנן אותו מראש. זאת אומרת, אם החלטנו, בוא נגיד שנחזור לחשיבה של פעם. אז פעם הייתה לנו יחידת פינת אוכל וחלל המטבח.
נכון.
היום אני יכול להחליט שאני רוכש בית, שאוקיי, כמה אנשים הולכים לשבת בפינת אוכל, בוא פשוט נגנוב את המקום שהיה שייך לפינת האוכל, ונשים שם איזה אי גדול, ואז אנחנו יכולים גם לבטל.
גם היום המטבח הוא חלק מהבית עצמו, מהעיצוב של הבית.
חד משמעית.
אני לא, אם אנחנו מסתכלים על מטבחים עד לפני 10-15 שנה, תקן אותי אתה חי את זה יותר טוב, אבל המטבח היה בתוך חדר, היה בדרך כלל נכון? סגור.
יותר.
קצת יותר, נכון.
30 שנה, נכון. אבל עדיין, אני חושב שבעשר, בעשור, ב-15 השנים האחרונות, הוא כבר חלק מהחלל של הסלון.
חד משמעית.
ב-100%.
זה הוציאים... אתה נכנס וזה הדבר הראשון שאתה רואה.
נכון.
נכון.
וזאת... ואז אתה לוקח תאי ואתה לוקח את כל הדברים, ואם אני חוזר שנייה אחורה, אז ברגע שאני נכנס ואני מקבל את אותו מטבח שנבנה בצורה מדויקת, יותר נעים לי בעין.
נכון. נכון. ובגלל זה היום הפונקציונליות היא חשובה, אבל לא פחות חשובה הנראות. זאת אומרת, יש המון 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 מחשבה והמון המון המון ערך לאיך נראה המטבח חוץ מכמה פונקציונלי הוא היה. אוקיי? זאת אומרת, אנשים היום משלמים לא מעט כסף על כל מיני עזרים או אפליינסס, שזה בעצם כל המוצרים המשלימים.
גם מוצרי החשמל עשו קפיצת מדרגה בשנים האחרונות.
חד משמעית.
הם תכשיטים היום, מוצרי החשמל.
חד משמעית. כל המושג האינטגרלי הפך להיות ממש משהו שהוא בר ביצוע. בוא ניקח עשור אחורה, לא 3. פעם היה לנו מדיח כלים סטנד אלון. אחר כך היה לנו מדיח שנקרא חצי אינטגרלי. למה חצי אינטגרלי? בעצם יש דלת שזהה למטבח, אבל את כל יחידת הפיקוד השאירו חשופה.
נכון.
כי זה מה שאנשים היו רגילים. לאט לאט הקהל התרגל לזה שנסתר זה הרבה יותר יפה. והיום רוב המדיחים שנמכרים הם כבר מדיחים אינטגרלי. מה זה אומר אינטגרלי? זה אומר שאם סגרתי את המדיח, אני בכלל לא יודע שיש פה מדיח. זה נראה ארון לכל דבר, ורק כשפותחים אותו יש יחידת פיקוד שנמצאת למעלה.
היחידת פיקוד נסתרת למעשה, ולא בצורת כל הכפתורים שאנחנו מכירים.
אז הראשון שהוביל את התחום זה הקטע של המדיחים. לאחר מכן הבא בתור היה מיקרוגל, אם אנחנו זוכרים, היה לנו מין קלפה כזאת שמתרוממת, ונשארת תקועה, היא גם מתרוממת שני שליש כזה, היא לא מתרוממת עד למעלה.
איך קוראים לדבר הזה? שכחתי, היה לזה שם לארון הזה.
בילדין.
הבילדין, כן.
עדיין יש לו שם.
כן, כן. עדיין יש לי כזה.
כן, אבל גם המקרר היום הוא כבר בילדין.
נכון, אז אמרתי, יש את האבולוציה. אז הבא בתור הפך להיות המיקרוגל, שהבנו כולנו עולם העיצוב, שבעצם אנחנו עושים יחידה נסגרת ונפתחת, אבל בפועל, בגלל שזה מוצר שמשתמשים בו כל הזמן, מיקרוגל לא נועד לבישול, הוא יותר נועד לחימום, ולכן כל פעם פותחים, סוגרים, ואתה מגיע למטבח מאוד מאוד מרשים, אבל יש לך איזו יחידה שנשארה פתוחה כזאת, מעצבנת, ואז הפתרון בא בדמות מיקרוגל אינטגרלי, שבעצם הוא מדמה תנור. ואז הפכנו לחלק שהופך להיות סט. יש לך סט של תנור וסט של מיקרוגל, שנראים ממש הצגה אחד מעל השני, או אחד על יד השני, וזה הופך להיות חלק.
אותי, דרור, אני אגיד לך מה מטריד. אני רואה את אותם זוגות צעירים שרוצים לקנות את הדירה הראשונה שלהם, ואז הם הולכים ורוצים את הכל אינטגרלי. כי אני מאמין שכל האינטגרלים האלה, זה לא מיקרוגל אינטגרלי, עולה כנראה פי שתיים, אשר מיקרוגל רגיל של אחת החברות.
הרבה יותר מפי שתיים.
ואז פתאום המוצרים האלה הם לא נגישים לחלק גדול מהאוכלוסייה, תקן אותי.
אתה מאוד מדייק. זאת אומרת שאם פעם התקציב שלי למטבח היה X, ורובו היה מוקצה למטבח, היום אני צריך לחשוב גם על המוצרים המשלימים. גם השיש...
כלומר, בתכנון המטבח שאני יושב עם אותה אותו המעצבת יותר נכון,
נכון.
אני צריך כבר לחשוב על מוצרי החשמל.
נכון, חד משמעית.
ואולי כבר לרכוש את זה במקביל, כי אם אני... בדרך הזמנה, אני זוכר שאני הזמנתי מטבח לבית שלי, זה היה שנה וחצי, אני חושב לפני שנכנסים הביתה, נכון, מקבלן.
נכון.
יכול להיות שאני אצטרך, אז אני, כבר אותו מוצר חשמל לא יהיה בתוקף, או לא יהיה את הדגם שתוכנן למטבח הספציפי. יכול להיות כזה מצב, לא יודע. או שבונים את זה לפי סטנדרטיקה.
באיך שאתה מציג את זה, ממש כן, אבל במציאות ממש לא.
אוקיי.
מה זאת אומרת?
שזה אתה פה.
אתה עכשיו, נכון. אתה עכשיו רוכש מטבח, וכנראה שאם אתה בבית, בבנייה רוויה, אתה תצטרך לרכוש את המטבח משהו כמו שנה וחצי לפני הזמן שלו, ומדוע? הרי יש לנו קבלן שהוא הולך לבנות את הבית שלנו, והקבלן הזה, אותו קבלן, מכין את כל נקודות ההספקה, שזה בעצם נקודות חשמל, אינסטלציה, מים, ברזים, גז וכו' וכו'. ובעצם, אם אני רוצה מטבח שהוא מה שנקרא tailor made, תפור לפי החיית, לפי הקירות שלי ולפי הצרכים והרצונות שלי, כנראה שאני אצטרך לעשות שינויים. ואם אני עושה סתם קיריים שהם אינדוקציה, שזה משהו שגם תולדה של השנים האחרונות, שזה קיריים שבמקום לחמם את הקיריים עצמם, מחממים את הסיר, אז בעצם אני אצטרך כבר שקטלת פאזי. ואיפה אני ממקם אותו? אז את כל הדברים האלה שאתה מגיע לחברת מטבחים, המעצבת, מוכשרת ככל שתהיה, כי חשוב להחזיק אנשים מוכשרים שעברו הכשרה וראייה קדימה, היא בעצם רואה כמו שאדריכל מתכנן בית, היא האדריכלית של המטבח שלך. ואז כדי לעשות מוצר שמותאם לך, כי המוצר שלך והמוצר של מישהו אחר, הם לא יהיו זהים, לכל אחד יש צרכים אחרים. מה שבאמת חשוב זה שאותה מעצבת תשב, תיקח דף ועת, תשאל אותך שאלות שרלוונטיות אליך. כמה אתה מארח? כמה אחסון אתה צריך? מה חשוב לך? מה לא אהבת במטבח הקודם שלך? ומה היה חלום למטבח הבא שלך? ואחרי שהיא לוקחת את כל השאלות וכל הפרמטרים האלה, היא בעצם כמו טייסת. היא צריכה להתחשב במלא מלא מלא פרמטרים, כדי להתאים לך מוצר שיותאם במיוחד בעבורך. ואחרי שהתאים את המטבח לצרכים שלך, ולא פחות חשוב לתקציב שלך, כי אפשר פה לגלוש
נכון.
השמיים עם הגבול, היא בעצם בונה לך משהו, ואז היא מוציאה תוכנית אספקות, שזה בעצם תוכנית לאינסטלציה, לחשמל, לביוב, לגז, אם צריך.
כלומר, חייבת להיות קורלציה מלאה מול שינויי הדיירים.
בדיוק. ואז בעצם אותה מתאמת שינויי דיירים בבניין שלך, לוקחת את התוכנית, מגישה אותו למנהל עבודה, והוא בעצם מתאים את כל התשתיות שאנחנו נגיע עם המטבח ביום שאחרי, כל הנקודות יהיו במקום. ולשאלתך, יכול להיות שאתה באמת רכשת מוצר, ועוד שנה וחצי יצא מוצר טוב יותר, ולכן את התוכנית הסופית, הפיינטיונינג, מה שנקרא, חייב לבצע רק בסוף. אחרי שמדדנו את הבית, כי גם אין דבר...
כלומר, התשתיות מוכנות קודם.
נכון.
כן, אבל אתה רק צריך לקוות שהסטנדרט לא השתנה. שאם מדיח הוא 60, שלא פתאום בשנתיים הסטנדרט יהפוך להיות...
אני לא חושב שהוא השתנה ב-20 שנה האחרונות, אז הוא השתנה גם...
עוד פעם, המושג סטנדרט שייך לעבר. שתבינו שאם פעם אמרו שתנור, מה אני צריך מפרט של תנור, זה 60 על 60, נכון? אבל בעצם זה לא נכון, כי זה יכול להיות 59-7. ודיברנו בהתחלה שככל שאני מדייק את המטבח שלי, הוא ייראה יותר פיין. כשאתה נכנס לאולם תצוגה אצלנו ברשת, אוקיי? אתה בעצם מקבל נראות שאתה אומר, וואו, איזה מטבח יפה אני רואה פה. אוקיי? אבל למה אתה אומר את הוואו הזה? כי הייתה פה מחשבה על כל פרט ופרט, על כל מילימטר ומילימטר. ובעצם, ככל שאני בונה את המטבח מדויק יותר, וחושב על הדברים הכי קטנים, התוצאה הסופית תהיה מרשימה ומדהימה.
3 דקות של שיר, ונחזור אליך.
מי מאיר אותי עם שחר, שר לי בוקר טוב, עם חם או קל או עם רטוב. בדרכי לבית הספר, הוא רץ כמו שעון, קורא אליי מכל חלון. הרדיו שלי עונה לקולי, רדיו נוגן ושר. תן לנו בוקר טוב, נגן לנו ערב טוב, תן לנו לילה טוב, נגן על מה שקורא.
עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, אופר לוין באולפן, דרור בוקצ'ין וגיא נתן ממטבחי זיו, מעניינים.
היי.
טוב, קצת על טרנדים נוספים שמתרחשים בימים אלה, אפשר לציין אותם?
טרנדים נוספים בעצם, השמיים הם הגבול. אם פעם כל המטבחים היו עשויים מחומר שנקרא HPL, או כמו שאנחנו מכירים אותו בארץ, פורמייקה. סתם שנדע, פורמייקה זו חברה שמייצרת ה-HPL, כמו שג'יפ מייצרת ג'יפים, כמו שפריג'ידר מייצר מקררים.
וואלה, את זה היום למדתי משהו, משהו חדש.
שם ג'נרי, החומר בחול נקרא HPL, High Press Limited, ובעצם גם החומר הזה עבר שינוי עצום, עצום, עצום. פעם בעצם זה הייתה פורמייקה. בעצם פורמייקה זה חומר שמורכב מנייר. המון המון שכבות של נייר. שיוטרוץ בעצם מעטפת עם הדפס מאוד מאוד יפה, פחות יפה, מבריק, פחות מבריק. גם החומר הזה
ישן, יותר ישן.
אז החומר הזה עשה באמת גם שינוי. לפני כ-8 שנים נכנס מושג חדש שנקרא ננו, שהייתה חברה, אני לא רוצה להזכיר שמות מסחריים, הייתה חברה שרשמה את החומר הזה כפטנט, מכרה אותו בבלעדיות, לפני כשנה נגמר התוקף של הפטנט, וכל השוק הפך להיות ננו. היום כל מי שבא לקנות מטבח, שואל איזה ננו יש לכם, עד כדי כך. בעצם ננו זה אותו חומר, אותו HPL, אותה פורמייקה, שהוסיפו לו טכנולוגיה מאוד מאוד ייחודית של מיקרו דחיסה, ובעצם ככל שהחומר יותר דחוס ויותר חלק, הוא פחות מחזיר אור, אז הוא סופר מט, הוא פחות לוקח טביעת אצבע, כי החומר צפוף ואין לו מה לקחת יותר מדי דברים. ובעצם היום החומר לדעתי שמוביל היום את השוק זה הננו. עוד חומרים שנכנסו זה חומרים כמו אלומיניום, שזה כבר חומרים מאוד מאוד יקרים ומאוד מאוד מרשימים, שגם אותם במטבחי זיו בעצם אנחנו לפני כשנה ישבנו וחשבנו, לשאלתך לזוגות הצעירים, איך אנחנו מנגישים יוקרה. הרי בינינו כולם רוצים לנסוע ברכב יוקרתי ורוצים להרגיש הכי יוקרתיים,
נכון.
אבל בעצם בסוף מוגבלים בתקציב, כי יש לנו המון המון הוצאות מסביב. אז אנחנו לקחנו משהו שנקרא, אנחנו קוראים לו במטבחי זיו, יוקרה נגישה. זה בעצם לקחת מטבחים שהם סופר פרימיום, אבל לייבא חומרים שבעצם מייצרים לנו את אותה נראות, את אותו לייאוט, ובעצם בעזרת הנראות הזאת, אתה מרגיש יקר, נראה יקר, אבל בסוף אני יכול להתאים אותו לתקציב של אותו לקוח. ובעצם אם אנחנו מדברים על מטבחים של אלומיניום למשל, שזה מטבחים שמתחילים מ-150-160 אלף שקל למטבח, לא כל אחד שהפרוטה מצויה בכיסו יכול להרשות לעצמו כזה דבר. אז היום אפשר להנגיש את אותו המטבח בחצי המחיר, ואולי אפילו פחות, למשל. עוד טרנד חדש שאנחנו היום מייבאים, לא יודע אם בכלל מכירים אותו בארץ, זה מוצר שנקרא סופט. מה זה בעצם סופט? אחת התכונות הבעייתיות של פורמייקה, זה שזה נייר שהופך להיות כמו דיקט, מאוד מאוד קשה. ואי אפשר לעגל אותו, אי אפשר לקפל אותו, אי אפשר לעשות לו כלום, ולכן כל פעם שאני שם פורמייקה אני צריך לסגור אותו בקאנט, שהקאנט עשוי מ-PVC, לא ניכנס לסיבות. היום יש חומרים שהם בטכנולוגיה סופט, שאנחנו הכנסנו אותם לסניפים שלנו, ובעצם אני יכול לקבל היום מטבח עם טכנולוגיית סופט, שאם אני רוצה דלת עם ידית אינטגרלית, אני יכול להשכיב את החומר בצורה עגולה, ואז אני רואה מרקם
אחיד
ולא דלת מרובעת עם איזושהי שתילה של, של ידית.
סוג של מגרעת כזאת כמו שיש לנו בידית של הרכב.
נכון, משהו שפעם היה אפשר לעשות רק בצבע. זאת אומרת, אם פעם רציתי כל דלת שהיא לא ישרה, האופציה שלי הייתה רק לצבוע את הדלת, ואז יכולתי לעשות אתה... מה שאני רוצה.
הופך את, את הפורמייקה לסוג
זה של... לא פורמייקה, זה טכנולוגיה אחרת.
בעין אני אראה את זה בצורה בעין אתה תראה... גמיש, גמישה.
נכון, משהו גמיש. כנ"ל לגבי הברק. אחת החסרונות של הפורמייקה היא שלא היה לה מספיק ברק. תמיד שרצית משהו שנראה פרימיום, היית הולך על צבע. היום יש טכנולוגיות של חומרים, חומרי גלם, שנראים ומרגישים אחד לאחד כמו צבע. פעם אחת הם יותר חזקים, כי צבע, מה לעשות, יש לו בעיה שהוא יכול להישרט, הוא יכול לקבל מכות, אז מבחינת חוזק הם הרבה יותר חזקים, חומרי גלם האלה. והכי הכי חשוב, בגלל שקל לייצר אותם, צבע יש לו המון השקעה בעבודה. מה שמייקר את הצבע זה לא חומר גלם עצמו, זה עבודה מסביב. אז אתה היום מקבל מוצר שנראה ומרגיש, אבל בעלות שלו אנחנו מנגישים אותו ללקוח הסופי.
דרור רושם, אז אני מאמין שיש לו כמה שאלות.
כן.
מי עושה היום מטבח? עושה מטבח מי שקונה דירה חדשה ומי שמחליט לשפץ. אתה יכול לספר קצת איך השוק מתחלק?
קודם כל, אנחנו במטבחי זיו, אני חושב שזו חברת מטבחים אולי היחידה בארץ שכמעט ולא עובדת עם פרויקטים, עם בנייה רוויה, אלא 99%, 97% מהלקוחות שלנו זה לקוחות פרטיים.
כלומר, אין, לא מקבלים, אתם לא מייצרים מטבחי סטנדרט של הקבלן, נקרא לזה ככה.
נכון. עכשיו, יש פה הרבה אספקטים, מה זאת אומרת? בוא נחשוב שאם אני הולך לאחד המתחרים ויושבת שם מהצוות, 95% מהפגישות שלה זה לקוח שהגיע לראות את המטבח שהקבלן נותן לו, מה שנקרא בשפה שלנו המקצועית סטנדרט, ואו שהוא מחליט לשנות את הסטנדרט ולקבל זיכוי, או שהוא מחליט לעשות מטבח חדש. אבל היא רגילה כבר כשטנץ לעשות את התהליך הזה. אצלנו כל המעצבות, בלי יוצא מן הכלל, מקבלות הלקוח דף חדש.
כלומר, מקבלות סקיצה של הקירות, 2 מטר, 4 מטר,
נכון.
X נקודות חשמל שיכולות לשחק איתו, מקסימום נכון. להוסיף, ובונות מאפס.
בוא נחשוב על אדריכל שבונה בנייה פרטית, והשמיים הם הגבול, לעומת קבלן שבונה בנייה רוויה, אז הקבלן הזה יהיה הרבה יותר מקובע במחשבה שלו, לעומת האדריכל שאף ביכולות. אותו סיפור אצלנו ברשת. המעצבות אצלנו לא רואות כמעט בכלל לקוחות של בנייה רוויה, ולכן המעוף שלהם הרבה יותר גדול. הם מתעסקות רוב הזמן, רוב העשייה שלהם, במה שנקרא מטבחים, מה שקוראים להם בחברות האחרות משודרגים, אבל זה בעצם לא מטבח משודרג, כי לא היה סטנדרט. המטבח הוא מראש מטבח שבהתאמה אישית ללקוח. אם אתם שואלים אותי מה אני המאמין שלי, ואני מוביל היום את הרשת, זה להגשים את החלום ללקוח. אנחנו רוצים להגשים את החלום ללקוח.
רק שנהיה ברורים, אתה אומר, אנחנו עושים מטבחים לדירות חדשות, אבל כשהלקוח מגיע באופן פרטי, ולא במסלול הזה.
נכון.
אז במדינת ישראל נבנים היום משהו כמו 80,000 דירות בשנה, אז זה פחות או יותר השוק של הדירות החדשות. ספר קצת על עולם השיפוצים, כי הרי לא כולם בחרו לקנות דירה, יש כאלה שהחליטו...
נכון.
ספר קצת על השוק הזה.
בוא נגיד שאצלנו ברשת, במטבחי זיו, היות ואנחנו לא עובדים הרבה, עם, כמעט בכלל בעצם, עם קבלנים, אז בעצם אצלנו רוב הלקוחות הם לקוחות שלא בונים בית חדש, אלא משפצים. עכשיו, היופי ברובד הזה של השיפוץ לעומת חדש, זה קודם כל זמני הספקה, שהם הופכים להיות
מהירים בטירוף.
הם הופכים להיות ממש מהירים. לצערנו, היום אנשים חושבים שאפשר לייצר מטבח בחודש, התהליך לוקח משהו כמו 3 חודשים.
וואו.
אנחנו צריכים להזמין חומרי גלם מחול, שתבינו שבארץ לאחסן חומרי גלם זה נזק. המדינה שלנו חמה, יש בה הרבה לחות, ככל שאני מאחסן את החומר גלם אצלי בארץ יותר זמן, ככה אני גורע בעמידות שלו ובאיכות שלו.
אוקיי.
כחברה שמוכרת איכות ומתיימרת להוציא מטבחים הכי איכותיים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לאחסן את חומרי הגלם במחולות או במחסנים, אלא אנחנו ממש מזמינים, כמו שאמרתי, טיילור מייד. כל לקוח שמזמין מאיתנו מטבח, יש תהליך שלם של הכנה שנעשה ביבוא של המוצרים, ואנחנו מייבאים את המוצרים מחול. אז הזמן שינוע גם לוקח זמן, ולא דיברנו על הקורונה, אבל קורונה עשתה המון בעולם השינוע, הן מבחינת המחירים. סתם לסבר את האוזן, לפני כשנתיים יבוא של מחולה עלה בסביבות $1,600. היום זה יכול להגיע כבר מעל $20,000. המחירים
ההובלה
פשוט...
ההובלה של המחולה.
ההובלה. ההובלה. עכשיו תחשבו מה זה, איך, מה ההשלכות.
כמה המטבחים נכנסים במחולה?
זה לא מטבחים, שוב, זה חומרי גלם.
חומרי גלם לכמה מטבחים.
תחשבו במושגים של לקוח, צרכן, זה כמו איקאה. אנחנו הולכים לאיקאה, יורדים למטה שם, ויש לנו מלא מלא פלטות, ארוזות, שבסוף אם נחבר אותם, יקבלו נפח.
כן, אבל מה שאני רוצה לשאול בשביל לסבר את האוזן, כשאני מסתכל על מחולה, כמה מטבחים אפשר לייצר בתוך מחולה? להוביל לארץ במחולה אחת? בערך, לא...
אז קודם כל, זה מאוד מאוד משתנה, כי יש סוגי פלטות.
לא, אבל עוד פעם, ככה, אתה יודע, 5-6 מטבחים,
קצת יותר, קצת יותר.
קצת יותר.
קצת יותר, ובוא לא נשכח שהמטבח מורכב משני מוצרים, מגוף הארון ומהחזית.
כלומר, אם
גוף הארון והחזית זה חומרים שונים לחלוטין.
לא, מה שאני רוצה להגיד,
וזה לא שמחולה אחת, יש בפנים את כל היחידות, ואנחנו רק חותכים ומרכיבים.
לא, ברור לי, אבל אם קודם נניח, העמסנו על מחיר מטבח, בוא נניח, $200 של הובלה, היום זה כבר נפח ל-$2,000 של הובלה.
יכול מאוד להיות, ויחד עם זאת, הקורונה, אמרתי לכם, עשתה באמת זעזוע עמוק בתחום הזה. מה שקרה, זה שכולנו, גם אני וגם אתם, היינו טסים לחול. יש קצת כסף זמין, בום, טסים לחול. תאילנד, ארצות הברית, אירופה, היער השחור. תחשבו שהקורונה לקחה את כולם, לא רק בישראל. אנחנו סיכה, אנחנו סיכה על המפה.
אנחנו הבנו.
היא פשוט שתלה את כל האנשים בבית, מה שהפך את עולם העיצוב באירופה בצורה דרמטית, הרבה יותר מכאן, לחם מאוד. אנשים ישבו בבית, אמרו, אוקיי, בוא נחליף סלונים, בוא נחליף טלוויזיות, בוא נחליף את המטבח, בוא נחליף את כל מה שאנחנו רואים, כי אנחנו כבר פה, ואנחנו רוצים שהסביבה שלנו תהיה נעימה יותר. אז ככל שהביקוש...
כלומר, היה שווה להיות מעצב פנים או מעצבת פנים באירופה בכלל.
לא רק באירופה, גם
פה. גם בארץ.
לא, בארץ כן.
גם פה אתה רואה שהחנויות כמו מטבחי זיו, אבל רשתות הריהוט, ההום סנטרים, הגינון, לא יכול להתלונן.
עשו קפיצה מאוד 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 גדולה.
לא יכולים להתלונן. מחזירים הענקים.
עוד הפעם, יחד עם זאת, אנחנו צריכים לזכור שככל שהביקוש, דיברנו על זה מקודם עם ריקו, שדירה של 5.5 הפכה להיות 6,200, זה מספרים קטנים. תחשבו שמטבח ממוצע, בואו נניח, אצלנו ברשת מטבח ממוצע, סדרי גודל של 55,000 שח, כי אמרתי שאנחנו עושים מטבחים פרימיום, אבל בואו נגיד שבשוק השדרוגים, מטבח ממוצע עולה 20,000 שקל. תחשבו מה זה עשה שם, אוקיי? המחירים עלו בצורה מאוד מאוד חדה, סדרי גודל של בשנה האחרונה, שנת 21, היו עליות מחיר בכל התחום הזה של כמעט 30%.
כלומר, זוג צעיר שחשב לקנות דירה, הוא צריך לקחת לא עוד 40-50 אלף שקל עלויות מעבר, אנחנו כבר מדברים כמעט 120-150 אלף שקל עלויות מעבר,
לא,
והתאמה.
לא יודע, אני לא יודע,
150, הבית, אבל...
לא הייתי קופץ למספרים כאלה, עדיין, אלא אם כן אתה מדבר על שיפוץ כולל. אוקיי, אם אנחנו מדברים רק על מטבח, המחירים עלו הן של המטבחים, הן של האפליינסס, אוקיי? יש לנו בעיית שבבים בעולם. אתה רואה את זה במכוניות, אתה רואה את זה גם במוצרי חשמל. אם כל תנור היום, תנור, אפייה, יש בו סוג של מחשב, מיקרו-צ'יפ, שעושה כל מיני תוכניות אפייה וכו'. המחסור בדבר הזה, המחסור בדלק, בשינוע, במכולות, כל הדבר הזה, תוסיפו על זה את הביקושים העצומים שיש באירופה, האמירו את המחירים בצורה מאוד 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 דרמטית. אין ספק שלכאורה הצרכן הסופי אומר, בוא נה, אתם דופקים אותי במחיר, אני משלם הרבה יותר, אבל אני אומר לכם בצניעות באמת, שהיום כל היצרנים אולי מוכרים יותר, אבל הם כנראה מרוויחים פחות. אם היינו צריכים להעמיס את כל העלויות שנפלו עלינו, זו הייתה בעיה רצינית, אבל אם אתה מתחשב בזה שהביקושים עלו, אז אתה יכול למכור יותר, להרוויח פחות, ועדיין להיות עם רווח נאה בסוף השנה, ובאמת זה מה שעושים היום. כל היצרנים העלו את המחירים.
כלומר, אחוזי הרווח ירדו,
נכון.
אבל המחזור נשאר,
ההיקף והמחזור גדל.
כן.
ההיקף גדל.
תגיד, זוג גר בבית, באה מירב ואומרת לאופר, יאללה, בוא נחליף מטבח. איך ממשיכים לחיות בבית בתקופה הזאת?
שאלה טובה, שאלה מצוינת.
ההורים של אשתי עשו את זה דרך אגב. לא אכלנו שם חודש.
שאלה מצוינת, וזה באמת הסיבה למה השוק היום בשנים האחרונות, לפני משהו כמו עשור, שוק המטבחים היה שייך ברובו לנגרים פרטיים. משהו כמו 55% מהשוק היה שייך לנגרים פרטיים, ואנחנו רואים את השינוי במגמת עלייה. היום זה כבר פחות מ-45%, זאת אומרת, הרוב הולך היום לחברות כמונו, ומדוע? הנגר הוא איש מקצוע. הוא חושב שאתה מגיע אליו, מה אתה צריך, כמה ארונות, כמה מגירות, כמה מטראז', בוא נחשב את הכל. מהצוות שקיבלה הכשרה, היא צריכה לחשוב על הרבה יותר. היא צריכה לחשוב על התקציב הכולל. היא צריכה להסתכל על החלל של הבית. יכול להיות שעשינו מטבח ממש ממש יפה, וממש ממש מרשים, אבל פתאום שבאים להתקין אותו, אין מעבר בין הדלת של הבית לאי ששמנו, כי אף אחד לא התחשב בדבר הזה, זה אחד. שתיים...
כי התחשבו רק במטבח, הגראות התכניות של המטבח ולא של כל הבית.
שתיים, זה כמו שאמרת, לוחות זמנים. צריך לתת ללקוח לוחות זמנים. מה קורה הלאה? אנחנו היום, שלקוח רוכש מאיתנו מטבח, אנחנו נותנים לו מה שנקרא מפת דרכים. מה קורה עכשיו? אוקיי, שילמת 50 אלף שקל, מזל טוב, קנית מטבח. מה קורה עכשיו? מה השלבים הבאים שאתה צריך לעשות? איך אתה צריך להתכונן? אם לפני כן שוחחנו על זה שהמפרטים הטכניים של כל המוצרי חשמל הם מאוד מאוד חשובים, במיוחד אם זה מוצרים אינטגרליים, אז בוא תתחיל להיערך לזה כבר. תלך ותעשה סקר שוק, תראה מה אתה רוצה, הן מבחינת העדפה, הן מבחינת תקציבית, אוקיי? והשלב הבא זה מה לוחות הזמנים. אני לא רוצה שלקוח שרכש אצלי מטבח יפרק את המטבח שלו, ופתאום יבין שהוא הולך להיות חודשיים או חודש וחצי בלי מטבח. אני אתן לו ממש לוחות זמנים. אנחנו היום פיתחנו תוכנה, זה ממש בחודשיים האחרונים, שבעצם הלקוח שלנו, אחרי שהמטבח יורד לייצור סופי במטבח, מה שנקרא, אמרנו שהייצור מתחיל בזה שאנחנו משנים את כל החומרי גלם מחול, והייצור הסופי זה בעצם לחתוך ולהרגז את המטבח. בעצם אנחנו שולחים ללקוח משהו כמו 10 ימים, שבועיים אחרי שהוא הוריד את המטבח הסופי לייצור, הוא מקבל אס-אמס, מערכת חדשה שפיתחנו, מקבל אס-אמס למכשיר הטלפון שלו, שלום דרור, המטבח שלך יסופק בתאריך 5 בדצמבר. האם התאריך הזה טוב לך או לא טוב לך? ובלי בכלל שיחה עם, עם נציג, הוא פשוט כותב במכשיר שלו, מתאים לי, כן, ואז הוא אוטומטית משובץ אצלנו במערכת.
כלומר, אין מצב שהוא... רשם, אמרת 5 בספטמבר, לא, לדצמבר, אין מצב שברביעי לדצמבר ירימו יותר, שמה, יש לנו דחייה, מוביל לא יכול, חסר לנו ידיות או משהו כזה, ואנחנו נכון. דוחים לכם את זה בעוד שבוע.
נכון.
אין מצב, כלומר הוא יוכל לקבוע עם מי שמפרק את המטבח, פירוק ברביעי,
התקנה
בחמישי.
נכון. עכשיו, אני יכול להגיד את זה ביושר, שאת המערכת הזאת פיתחנו אחרי שחווינו סבל. אצלנו בעסק, וסבל של הלקוחות.
אני חושב שכל אחד חווה סבל כזה, לא משנה אם זה מטבח או...
תראו, להגיד שהכל מושלם, זה שקר. אם אני עכשיו אלך לקנות מוצר, והמוכר שם יגיד לי, המוצר שלי מושלם, השירות שלי מושלם, שם אני לא אקנה, אוקיי?
אז הנה, הבאת אותי לשאלה האחרונה.
כן.
זוג צעיר עומד להיכנס לדירה, אין שם מטבח, מה הנקודות שהוא חייב להקפיד עליהן? כשהוא הולך לבחור מטבח.
יש לך דקה לענות עליך.
אז אמרנו, קודם כל, זה הלימה של החלום שלנו, יחד עם הצרכים שלנו, והכי הכי חשוב, התקציב שלנו. זה בראש ובראשונה. לאחר מכן, יש לנו את כל נושא של לוחות הזמנים, שאנחנו צריכים להיערך אליהם, ולאחר שקיבלנו את החלום שלנו, שזה ההלימה ששוחחנו עליה, ביחד עם לוחות הזמנים, זה להיערך לכל המוצרים המשלימים, שזה מוצרי חשמל, שיש, לא שוחחנו זה, שוחחתם עם שי, זה גם שיחה ארוכה, עולם אחר. בעצם יש פה המון 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 אלמנטים שצריך להיערך אליהם, על מנת, איך אני אומר למעצבות שלי, הלקוח הכי מרוצה זה הלקוח שלא מופתע. הוא לא מופתע מהמחיר, הוא לא מופתע מלוחות הזמנים, והוא לא מופתע מהמוצר הסופי. אם הצלחנו להגשים לו את 3 הפרמטרים האלה, כנראה שהרווחנו עוד לקוח מרוצה.
גיא, אנחנו מאוד מאוד שמחנו לארח אותך כאן בפרלמנט הנדל"ן ברדיו סול.
גם אני שמחתי.
תודה שהגעת, מי שרוצה.
מאוד מעניין.
כן, אומרים מטבחים, אבל הנה, אף על השעה כמעט שלמה על מטבחים.
ושוחחנו על 20%.
על 20%. תודה רבה שהגעת אלינו לרדיו סול. דרור, תודה רבה.
תודה, אופיר.
תודה לריקו, תודה לשוקי, אנחנו נהיה פה שבוע הבא ביום חמישי אחרי מגשימי החלומות עם גדי לוויתן, נערך את יניב אדרי, מומחה להרצליה והסביבה. המשך יום טוב, בריאות ואושר.